שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בפרק שביעי בספר נשים בהלכות גירושין ובו 24 הלכות. הלכה א', שליח שהביא גט ממקום למקום בארץ ישראל, אף על פי שלא ראה כתיבת הגט ולא ידע מי הם עדיו, אלא נתן לו הבעל גט ואמר לו תן גט זה לאשתי, הרי זה נותנו לה בפני שניים, ואף על פי שאין עדיו ידועין אצלנו, תהיה מגורשת ותינשא בו. שהרי אם יערער הבעל על השטר, בארץ ישראל העדים מצויים לקיימו כלדלקמן בהלכה ב'. הלכה ב', בא הבעל וערער ואמר לא גירשתי מעולם, וגט שהובא לה מזויף היה, התקיים בחותמיו, כלומר יבדקו בית הדין את אמיתות החתימות שעליו ויאשרו, ואם לא נתקיים או לא נודו עדיו כלל, עדי החתימה אינם מוכרים ואי אפשר לאשר את חתימותיהם, תצא והבלת במזר, שהרי אינה מגורשת. כל עוד אין הוכחה שהגט אמיתי, נשארת האישה בחזקת אשת איש, ובנה מאדם אחר הוא אפוא ממזר. עבד הגט, הרי זו ספק מגורשת, שמא אפשר היה לקיים את הגט אילו לא עבד. לפיכך, נשים שחזקתן שונאות זו את זו, אינה נאמנות להביא גט בארץ ישראל זו לזו, שמה מזויפו ותתכוון לקלקל אותה כדי שתנסה ותאסר על בעלה. כלומר, יש לחשוש שמחמת שנאתן יביאו לה גט מזויף כדי שתנסה על פיו לאחר, ובשל כך תאסר על בעלה. הלכה ג' ואלו הן הנשים שחזקתן שונאות זו את זו. חמותה, אם בעלה, ובת חמותה, אחות בעלה, וצרתה, אפילו הייתה הצרה נשואה לאחר, כלומר אישה נוספת של בעלה, ואף על פי שכבר אינה נשואות יחד לאותו אדם, מניחים כי עדיין שונאת אותה, ויבימתה, אשת אחי בעלה, אפילו הייתה אחותה, כלומר גם אם היו שתי אחיות נשואות לשני אחים, שאין אפשרות שתתייבם לאחי בעלה, ובת בעלה. אבל שאר כל הנשים כשרות. הלכה ד', המביא גט ממקום למקום בארץ ישראל וחלה או נאנס, הוכח מסיבה כלשהי שלא למלא שליחותו, משלחו ביד אחר. וכן השני אם חלה, משלחו ביד אחר, אפילו מאה. ואינו צריך עדים לעשות שליח בפניהם, שאין צורך בעדים בשליח הולכה. ואחרון שהגיע הגט לידו, נותנו לה בפני שניים ותתגרש בו, אף על פי שמת השליח הראשון, שרי השליחות באה מכוחו של הבעל ולא מכוחו של השליח. הלכה ה', שליח שהביא גט ממקום למקום בחוצה לארץ, או מארץ ישראל לחוצה לארץ, או מחוצה לארץ לארץ ישראל, אם היה השליח עומד שם בשעת כתיבת הגט וחתימתו, הרי הוא אומר בפני שניים, בפניי נכתב ובפניי נחתם, ועדות זאת משמשת כאין קיום הגט, ואחר כך יינתן לה בפניהם ותתגרש בו, ואף על פי שאין עדיו ידועין אצלנו, ואפילו היו עדיו כשמות הגויים, אין חוששים להן, לא חושדים שעדי השטר הם גויים, שכן נהגו יהודים שבחוץ לארץ לקרוא גם בשמות גויים. הלכה ו', בא הבעל וערער, אין משגיחין בו. לפיכך, אף אנשים ששונאות זו את זו, נאמנות להביא גט זה ולומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם. אותן אנשים נזכרו לעיל והלכה ג', ומשום שאין משגיחין בערעור הבעל, בטל החשש שאותן אנשים יבואו לקלקלה. הלכה ז', וכן שליח שהביא גט בארץ ישראל ואמר, בפניי נכתב ובפניי נחתם, אף על פי שאינו צריך, אם יבוא הבעל וירער, אין משגיחין בו. ואם אין השליח עומד בשעת כתיבה וחתימה, בגט המובא מחוץ לארץ, לא ינתן לה, אלא אם כן נתקיים בחותמיו, ויש לשליח להיות מכלל השלושה שיקיימו אותו בחותמיו, שקיום שטרות הוא בשלושה דיינים, ולעניין קיום הגט ראשי השליח להיות אחד מהם. ואם לא נתקיים וניתן לה, הרי זה פסול עד שיתקיים. ואם בא הבעל וירער ולא נתקיים, אינה מגורשת. עבד הגט, הרי זו ספק מגורשת. הלכה חת, ומפני מה הצריכו לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם בחוץ על הארץ? כדי שלא תהיה אישה צריכה לקיימו אם יבוא הבעל ויערער, מפני שאין העדים מצויים לקיימו ממקום למקום בחוץ על הארץ. הלכה תת, בעל שהביא ראיה ברורה, עדים, שגט זה שנאמר בו בפניי נכתב ובפניי נחתם מזויף, הרי זה בטל. שלא האמינו דבריו של אחד שאמר בפני נכתב ובפני נחתם, אלא לדחות ערעור הבעל שאין עמו ראיה, אבל במקום עדים שמכחישים אותו, לא האמינו. הלכה יוד, הנערות שבארץ ישראל והננסים שבים הגדול, איים קטנים בים התיכון, שבתוך התחום של ארץ ישראל, הרי הן כארץ ישראל, ושחוץ לתחום, כחוץ על הארץ, ובלכות תרומות התבהרו תחומי ארץ ישראל, ובבל כארץ ישראל לגיטים. דין הגיטים בארץ בבל כדיני גיטי ארץ ישראל, משום שגם שם היה יישוב יהודי גדול ויציב. הלכה י"א, גט שכתבו בארץ וחתמו בחוץ על הארץ, צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, כתבו בחוץ על הארץ וחתמו בארץ, אינו צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. הלכה י"ב, נכתב מקצת הגט בפניו ונחתם כולו בפניו, אם מקצתו הראשון הוא, החלק הראשון של הגט, הרי זה אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אפילו לא נכתב בו אלא שיטה אחת, שורה אחת בפניו. ואפילו שמע כאן הקולמוס כותב, שמע את הרע של חריקת כלי הכתיבה על הנייר, וחתמו העדים בפניו, הרי זה אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. וכן אם יצא סופר לשוק וחזר והשלים את הגט, אינו חושש שם האחר מצאו ואמר לו ולשם איש אחר כתבו, אלא אומר בפניי נכתב ונחתם. הלכה י"ג, אמר בפניי נכתב אבל לא בפניי נחתם, בפניי נחתם אבל לא בפניי נכתב. בפניי נכתב וחתם עד אחד, אבל לא העד השני. אפילו היה הוא העד השני, הרי זה יתקיים בחותמיו, ואחר כך יינתן לה. ואם העיד הוא ואחר על העד השני שלא חתם בפניו, הרי זה כשר ויינתן לה. ואין צריך לומר אם העידו שניים אחרים על כתב ידי העד השני, שזה כשר. הלכה י"ד, שניים שהביאו גט בחוץ על הארץ, אף על פי שלא נכתב ונחתם בפניהם, הואילו נתנו להם הבעל להתנו לאשתו, הרי אלו נותנים לה ותהיה מגורשת, שהרי אין הבעל יכול לערער בגט זה, אף על פי שאינו מקוים, שהרי שלוחיו אין עדיו, שאילו אמרו השניים בפנינו נתגרשה, הרי זו מגורשת, אף על פי שאין שם גט, ששליחי הגט ראויים להיות הם עצמם עדי הגירושין, ונמנין אחר כך להעיד שהתגרשה, ולפיכך אין הבעל יכול לטעון לזיוף. הלכת את וב, במה דברים אמורים? בזמן שהגט יוצא מתחת יד שניהם, ששניהם שלוחיו, אבל בזמן שאינו יוצא מתחת ידם, אלא רק אחד מהם הוא שליחו של הבעל, צריכים לומר בפנינו נכתב ונחתם. לפיכך, אם אמר אחד בפניי נכתב, ואחר אומר בפניי נחתם, אפילו שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אומר בפניי נחתם, הואיל ואינו יוצא מתחת יד שניהם, לא יינתן לה, עד שיתקיים בחותמיו. הלכת את זין, אמר אחד בפניי נכתב, ושניים אומרים בפנינו נחתם, כשר, אף על פי שאינו יוצא מתחת ידם, שהרי נתקיים בחותמיו, שהעדות על החתימה בפניהם היא קיום השטר. הלכה י"ז, שליח שהביא גט בחוץ על הארץ, ונתנו לה בינו לבינה, בין שניהם בלא עדים על כך שאמר בפני נכתב ובפני נחתם, או שנתנו לה בפני שניים ולא אמר בפני נכתב ובפני נחתם, אף על פי שניסית, נוטלו ממנה, וחוזר ונותנו לה בפני שניים ואומר בפניהם, בפני נכתב ובפני נחתם, ואם לא נטלו ממנה, הרי זה פסול עד שיתקיים בחותמיו. הלכה י"ח, נתנו לה ולא הספיק לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, עד שנשתתק, נעשה אילם שלא מסוגל לדבר, הרי זה יתקיים בחותמיו, ואחר כך יינתן לה. הלכה יוטט, אסומה, זה שאינו רואה, אינו יכול להביא גט זה של חוץ על הארץ, מפני שאינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם. לפיכך, אם נכתב ונחתם לפניו, כשהיה פיתח, כשהיה רואה ונסתמה, הרי זה אומר בפני שלושה, בפני נכתב ונחתם ונותנו לה. וכן האישה שהביאה גט זה של חוץ על הארץ, צריכה שלושה לומר בפניהם בפני נכתב ובפני נחתם, שלא אמרו בפני שניים אלא בזמן שהשליח כשר לעדות, שהרי הוא מצטרף עם השניים ונמצא מכלל השלושה שיקיימו גט זה בדבריו, שהעד נעשה דיין בדבר שהוא מדבריהם, שבדברים שהם מתקנת חכמים, הקלו שגם עד נעשה כדיין. הלכה כף, חלה השליח או נאנס, בא לבית דין ואומר להם, גט זה בפני נכתב ובפני נחתם, שבגיטי חוץ לארץ אינו יכול לעשות שליח אחר, שהרי השליח צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, והבא מחמתו אינו יכול להעיד כך. והן הבית דין משלחין אותו את הגט ביד שליח, והן האחרון צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אלא אומר שליח בית דין אני, ונותנו לה בפני עדים. הלכה כף א', חלה שני או נאנס, עושה שליח אחר בבית דין, ואפילו מאה, ואחרון אומר שליח בית דין אני, ונותנו לה, אף על פי שמת השליח הראשון. ומפני מה צריך בית דין? מפני שהוא צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אבל אם יתקיים הגט בחותמיו, שאז דינו כגיטי ארץ ישראל, ששליח עושה שליח בעצמו, אף על פי שנתנו שליח לשליח, אפילו הוא מאה בינם לבין עצמן, עד שהגיע הגט לידה, הרי זה כשר, ואף על פי שלא פרש הבעל ולא אמר לו, שלחו ביד אחר, אם חלה או נאנס, הרי זה משלחו. הלכה כף בית, כל העושה שליח, האיש או האישה, אינו צריך שיהיה שליח אמו בבית דין, אלא אומר להן, הרי פלוני שלוחי, ואפילו שלא בפניו. וכן השליח עושה שליח אחר שלא בפניו, אפילו הן מאה. הלכה כף ג', האיש שנתן גט לאשתו, ונכתב ונחתם בפניה, ואמר לה הרי את שלוחה להולכה עד בית דין פלוני, והם יעמידו שליח ויתנו לך גט זה ותתגרשי בו. כלומר שלא נתן לה את הגט כדי לגרשה, אלא בתורת שליחות בלבד. הרי זו נאמנת לומר בפניהם, בפני נכתב ובפני נחתם, שאינה חשודה לשקר בעניין זה. והן נוטלין אותו ונוטין אותו לשליח להתנו לה כמאמר הבעל. הלכה כף דלת אומר הרמב״ם במה דברים אמורים. בשיתנה עליה הבעל תנאי זה, כשהבעל אמר לה את התנאי שנזכר בהלכה הקודמת. אבל אם לא התנה עליה, אלא נתן גיטה, והרי הגט יוצא מתחת ידה, אינה צריכה לומר כלום, והרי היא בחזקת מגורשת, הועיל וגט שבידה כתוב כהלכתו, והעדים חותמין עליו. ואף על פי שאיננו מכירים כתב העדים ולא נתקיים, אין חוששים לה שמא זייפה אותו, שהרי אינה מקלקלת על עצמה. אין חשש שהאישה הביאה גט מזויף, שהרי אם יוודא הדבר תאסר על בעלה השני ובניה ממנו ממזרים. ועוד, שהעדים החתומים על הגט, הרי הן כמי שנחקרה עדותן בבית דין, עד שיהיה שם מערער, כל עוד אין עליו ערעור. לפיכך נעמיד הגט בחזקתו ותינשא, ואין חוששין שמא יימצא מזויף. כמו שנעמיד הגט בחזקת כשר, כשיביא אותו השליח עד שיערער הבעל, או עד שיביא ראיה שהוא מזויף או בטל. שאם תבוא לחוש לדברים אלו וכיוצא בהן, כלומר, אילו היה צורך לחשוש לכל הבעיות האפשריות בגט, כך היה לנו לחוש גט שייתן אותו הבעל בפנינו, שמה ביטלו, כלומר ביטל את הגט עצמו מלגרש, ואחר כך נתנו. או שמא עדים פסולים חתמו בו, והרי הוא כמזויף מתוכו, שמתוך הגט מוכח שהוא מזויף, או שמא שלא לשמה נכתב, שלא לשם האיש והאישה הללו, וכל הפסולין הללו אינם ניכרים בגופו של הגט עד שיחקרו עליו. וכשם שאין חוששים לזה וכיוצא בו, אלא נעמידו על חזקתו עד שיוודע שהוא בטל, כך לא נחוש לא לשליח ולא לאישה עצמה שהגט יוצא מתחת ידה, שאין דינה איסורין כדינה ממונות, שבאיסורים סומכים על החזקה, ואילו בדיני ממונות אין מוציאים ממון בלא ראיה. עד כאן מהשיעור הביא ברמב״ם בספר נשים הלכות גירושין בפרק השביעי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם ממי ואנחנו עוסקים בספר נשים הלכות גירושין בפרק השמיני ובו 24 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם המגרש על תנאי, אם נתקיים התנאי הרי זו מגורשת, ואם לא נתקיים התנאי אינה מגורשת. וכבר בארנו בפרק 60 הלכות אישות משפטי התנאים כולם, כלומר הדינים הנוגעים לכל התנאים, בין לגירושין וקידושין, ובין למיקח וממכר ושאר דיני ממונות. ושם נתבאר שהמגרש על תנאי, כשהתקיים התנאי תהיה מגורשת בשעה שהתקיים, לא בשעת נתינת הגט לידה. לפיכך, יש לבעל, הבעל רשאי לבטל הגט או להוסיף על תנאו, או להתנות תנאי אחר, כל זמן שלא נתקיים התנאי הראשון, אף על פי שהגיע הגט לידה. ואם מת הבעל או עבד הגט או נשרף קודם שהתקיים התנאי, אינה מגורשת, ולכתחילה לא תנשא עד שהתקיים התנאי, ואם נישאת, לא תצא, שהגירושין החלו כבר משעת מסירת הגט, אלא שאינם גמורים עדיין, ולכן אינה נחשבת עוד אשת איש. אלא אם כן, לא נשאר בידה לקיימו, שאין כבר ביכולתה לקיים את תנאי הגט, שהרי בטל הגט. ושם נתבאר שאם אמר לה, הרי את מגורשת מעכשיו או מהיום על תנאי כך וכך, או שאמר לה, הרי את מגורשת על מנת כך וכך, שכשיתקיים התנאי תהיה מגורשת משעת נתינת הגט לידה. לפיכך, אינו יכול לבטל הגט ולא להוסיף על תנאו משהגיע הגט לידה, ואם עבד או נשרף, אפילו מת הבעל קודם שיתקיים התנאי, הרי זו מקיים את התנאי אחר מותו, וכבר נתגרשה משעת נתינת הגט לידה, ויש לה להינשא לכתחילה, אף על פי שעדיין לא נתקיים התנאי, ואין חוששין שמה לא יתקיים, שהרי יש לה אפשרות לקיים אותו, ותהיה מגורשת משעה שניתן הגט, או איל והיה התנאי במעכשיו או בעל מנת, שהם תנאים מסוג אחר, ובניסוח שכזה אין צורך במשפטי התנאים שבתנאי אם. הלכה בעת כל המגרש על תנאי, בין שאמר מעכשיו, בין שאמר אם יהיה ואם לא יהיה, הרי זה לא יתייחד עם אשתו כל זמן שלא נתקיים התנאי, אלא בפני עד. אפילו עבד, אפילו שפחה, חוץ משפחתה או בנה הקטן, מפני שינה בושה מלשמש בפניהם, כלומר לא מתביישת לקיים יחסי אישות בנוכחותם, והדבר ידוע שאם יתייחד עמה לבדה בפני שני עדים כאחד, אפילו לאחר שנתקיים התנאי, הרי זו ספק מגורשת, שמא נבעלה ובטל הגט, כמו שהתבאר בהלכות אלו, בהמשך פרקים י' ח'. הלכה ג', כיצד מגרש אדם על תנאי? לא שיאמר כתבו גט לאשתי על תנאי, או כתבו תנו לה על תנאי, אלא צריך שהגט ייכתב לשם גירושין גמורים. ואין צריך לומר שלא יכתוב בתוך הגט על תנאי זה שגירש פלוני את פלונית, אלא כיצד עושה? אומר לסופר לכתוב ולעדים לחתום, וכותבין גט כשר בלא שם תנאי בעולם, ואחר כך נותן לה הגט ואומר לה, הרי זה גיתיך, או הרי את מגורשת בזה, על מנת כך וכך, או יאמר להם או לשליח, תנו לה גט זה על מנת כך וכך. הלכה ד', כתב התנאי בגט אחר שגמר לכתוב תורף הגט, עיקר הגט, הרי זה כשר, בין שכתבו קודם חתימת העדים, בין שכתבו אחר חתימת העדים, אבל אם כתבו קודם התורף, אפילו כתב על מנת כך וכך, שהוא תנאי טוב יותר מתנאי חוץ, הרי זו ספי גירושין, שהרי נשאר לו זכות בגופו של גט, מפני שעיקרו של הגט לא נכתב באופן מוחלט, אלא על תנאי, ספק אם יש כאן קריטות, וכן אם ניתנה בפה קודם כתיבת התורף, הרי זה ספי גירושין. הלכה ה', המגרש את אשתו והתנה עליה בן בכתב אחר התורף, בן על פה אחר התורף, ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מאיש פלוני, או אלא לאיש פלוני, כלומר חוץ מאיש פלוני, ונתן לה גט על תנאי זה, אם היה אותו האיש גוי או עבד או אסור עליה משום ערווה, כגון אביה ואחיה או אביו ואחיו, שאין הקידושין תופסים בהם, הרי זה גט כשר. ואם היה אותו האיש, יש לו בה קידושין, אף על פי שהוא מחייבה לבין שהקידושין תופסים בהם, ואף על פי שהוא קטן ואין קידושיו קידושין, אינו גט, שרי שייר בגט, ואין זה קריטות, כלומר השאיר חלק מאיסורי הנישואין שלא יתירה מגט, כך שאינו קורט לגמרי את הקשר ביניהם. היה בעל אחותה, כלומר התנה שהגט לא יתיר אותה לבעל אחותה, שאף על פי שהוא היום אסור עליה משום ערווה, אם תמות אחותה יהיה מותר לה, הרי זו ספק מגורשת. הלכה וב, אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ ממי שיוולד, שנוע אתה בעולם, או חוץ מזנותך, כלומר תהיה מותרת להינשא לכל אדם, אבל לזנות הרי את באיסור אשת איש. הרי את מותרת לכל מי שיבוא עלייך כדרך כל הארץ, אבל שלא כדרכך, הרי את באיסוריך, או הרי את מותרת לכל אדם חוץ ממקדש בשטר, כלומר שהיא מותרת להתקדש בכסף ובביאה, אבל בשטר הרי את באיסור אשת איש, או הרי את מותרת לכל אדם חוץ מהפרת נדרייך, כלומר שלא נשאר לי עלייך שום אישות חוץ מהפרת נדרייך, שאת אשתי לעניין הפרת נדרים, שביכולתו של הבעל להפר את נדרי אשתו, או לעניין אכילת תרומה, שאשת כהן מותרת לאכול תרומה, או לעניין ירושה, שהיא מתה ירשנה, בכל אחד מאלו, הרי זו ספק מגורשת. הלכה זין, אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון, וחזר ואמר לה, הרי את מותרת לראובן ושמעון, הרי זו מגורשת, שאנשים שיתנה בהם, הרי יתירם, וביטל התנאי. הלכה ח' אמר לה, הרי את מותרת לראובן, הרי זו אינה מגורשת, שהרי לא ביטל תנאי של שמעון. אמר לה, הרי את מותרת לשמעון, ספק אם התכוון לומר גם לראובן, ואמר שמעון בגלל שבו סיים דבריו, או שהתכוון לשמעון דווקא. או שאמר לה, הרי את מותרת אף לשמעון, הרי זה ספק גירושין, שמה לא יתירה אלא לשמעון, וראובן באיסורו עומד. וזה שאמר אף לשמעון, כלומר לכל אדם אף לשמעון, או שמה יתירה לכל, וזה שאמר לשמעון ועדין לראובן, ששמעון סמוך היה לראובן בתנאו. הלכת את התנה עליה ואמר, היום אין את אשתי ולמחר אשתי אינה מגורשת, ואף על פי שקרת בינו לבינה היום, לפיכך כותבין בגיטין מן היום ולעולם, כמבואר בנוסח הגט. הלכה יוד, הרי זה גיטיך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חייך, כל חייך, אינו גט, שאין זה קריטות, שהרי הגבלה חלה באופן תמידי. כל ימי חיי או כל ימי חיי פלוני, הרי זה גט, שהרי יקרת בינו לבינה, ולא תישאר לו עליה רשות כשימות אותו פלוני. הלכה י"א, הרי זה גיטיך על מנת שלא תלכי לבית אביך עד 30 יום, הרי זה גט, שלא תלכי לבית אביך לעולם, אינו גט, שאין זה קריטות. לפיכך האומר לאישה, הרי זה גיטיך על מנת שלא תאכלי בשר זה לעולם, על מנת שלא תשתי יין זה לעולם, אינו גט, שאין זה קריטות, עד 30 יום, הרי זה גט. הלכה י"ב, הרי זה גיטיך על מנת שלא תנסי לפלוני, אינו גט, מפני שהתנאי קיים כל ימי חייה. למה זה דומה? לאומר לה, על מנת שלא תשתי יין זה לעולם, או שלא תלכי לבית אביך לעולם, או כל ימי חייכי. אבל אם אמר לה, על מנת שלא תנסי לפלוני עד 50 שנה, הרי זה גט, ולא תנסה לו כל זמן שיתנה. ואם ניסית, בטל הגט למפרע, יתבטל מזמן נתינתו, שיתברר שמעולם לא חל. זנת אמו, זינתה עם אותו שיתנה עליו, אבל עד ממנו כשר והגט כשר, שלא יתנה עמה אלא לנישואין. הלכה י' ג' הרי זה גיטיך על מנת שתנסי לפלוני, אם ניסית לו הרי זה גט כשר כי שר התנאין, אבל אמרו חכמים לא תנסה לא לאותו פלוני ולא לאחר. לאותו פלוני לא תנסה שמה יאמרו נשם נותנין זה לזה במתנה, ולאחר לא תנסה שנו גט אלא בקיום התנאי. עברה וניסית לאותו פלוני לא תצא. ניסית לאחר קודם שתנסה לו בטל הגט. שלא יתקיים התנאי, שלא ניסה לאותו פלוני, ותצא והוולד ממזר, וצריכה גט משני, מן הבעל השני. הגם שאין קידושיו תופסין בה, כדי שלא יאמרו שאשת איש יוצאת מבעלה בלא גט. הלכה י' ד', הרי זה גיטיך, והנייר, גוף שטר הגט שלי, אינה מגורשת, שאין זה קריטות, על מנת שתיתן לי את הנייר, הרי זה גט ותיתן, שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, וקנתה גוף הגט. הלכת את דבב, חקק הגט על טס של זהב ונתנולה, ואמר לה הרי זה גיטיך וכתובתיך, כשר, ונתקבלה כתובתה אם יש בטס כדי כתובתה, שטס הזהב שווה לסכום המגיע לאישה בכתובתה, ואם אין בו, ישלים כתובתה. הלכת את זין, כל המגרש על תנאי שמבטל את הגט, כגון שיתנה עליה שלא תשתה יין כל ימי חייה, או שתהיה מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, או שיתנה שר תנאין קודם כתיבת התורף, שבאופן זה הגט בטל, אם היה התנאי כתוב בגט, וחזר ומחכו ונתנו לה, הרי זה ספק מגורשת, ואם היה התנאי על פה, הרי זה נוטל הגט ממנה וחוזר ונותנו לה בתנאי כשר, או בלא תנאי כלל. הלכה י"ז, כיצד? הרי שנתן גט לאשתו ואמר לה, הרי את מגורשת בזה ומותרת לכל אדם חוץ מפלוני. אם נטלו ממנה וחזר ונתנו לה ואמר לה, הרי את מותרת בו לכל אדם, או הרי זה גיטיך, הרי זו מגורשת, וכן כל כיוצא בזה. הלכה י"ח, הנותן גט לאשתו על תנאי שתיתן לו 200 זוז, וחזר והתנה עליה תנאי אחר בפני עדים שתשמש, שתשרת את אביו שתי שנים, לא ביטלו דבריו האחרונים את הראשונים, אלא הרי זה כאומר לה עשי אחד משני התנאים, רצת משמשת, רצת נותנת, ואין אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים מצטרפים, כלומר אין אחד מן העדים הראשונים מצטרף עם אחד מן העדים האחרונים לעדות על כך שהיה תנאי בגט, שכן מדובר בשני תנאים שונים. אבל אם יתנה עליה שתיתן לו 200 זוז, וחזר ויתנה בפני שניים שתיתן לו 300 זוז, כבר בטל תנאי של 200, משום ששניהם באותו עניין, והתנאי האחרון סותר את הראשון, וצריכה ליתן 300, וכן כל כיוצא בזה. הלכה יתת, יתנה עליה שתעשה דבר זה סתם, שלא אמר בפירוש במשך כמה זמן, הרי זה כמפרש יום אחד, הועיל ולא פרש כמה זמן תעשה. כיצד? אמר לה הרי זה גיטיך על מנת שתעשי מי מלאכה, על מנת שתשמשי את אבא, על מנת שתניקי את בני. אם עשת אמו מלאכה יום אחד או שימשה אביו יום אחד, או שהניקה בנו יום אחד בתוך הזמן שהבן יונק בו, והוא תוך 24 חודש מיום לידתו, הרי זה גט. מת הבן או האב קודם שתניק או תשמש, אינו גט. הלכה כף, אמר לה על מנת שתניקי את בני או תשמשי את אבא שתי שנים, הרי זו משלמת הזמן שפרש, כלומר מקיימת את התנאי למשך כל הזמן שפרש הבעל. מת הבן או האב בתוך הזמן, או שאמר האב אין רצוני שתשמשני, אינו גט, שהרי לא נתקיים התנאי, וכן כל כיוצא בזה. הלכה כ"א, הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי 200 זוז מכאן, מהיום ועד 30 יום, נתנה בתוך 30 יום מדעתו, מרצונו, הרי זו מגורשת. לאחר 30 יום אינה מגורשת. נתנה לו בעל כורחו, והוא אינו רוצה לקבל, הרי זה גט פסול, עד שתיתן מדעתו. חזר ואמר לה בתוך ה-30 יום, הרי הן מחולין לך, אינה מגורשת, שהרי לא נעשה התנאי. מת בתוך 30 יום, הועיל ושלמו השלושים יום ולא נתנה, אינה מגורשת, ונתינה ליורשים אינה מועילה. הלכה כף בית אמר לה הרי זה גיתיך, על מנת שתתני לי 200 זוז ולא קבע זמן, ומת קודם שתיתן, אינה יכולה ליתן ליורשיו, שלא יתנה עליה, אלא שתיתן לו, ולא בטל הגט, שרי לא קבע זמן, ולכן עקרונית, אלמלא העדר הבעל, עדיין ניתן לקיימו. לפיכך, אף על פי שעבד הגט או נקרא קודם שימות, הרי זו מגורשת, ולא תינסה לזר עד שתחלוץ. כלומר, הועיל והגירושין בתנאי מתחילים משעה שניתן הגט, נחשבת למגורשת, אלא שקיומו של התנאי נשאר תלוי ועומד בלא פתרון, ולפיכך לא נפטרה מן החליצה. הלכה כף ג' הרי זה גיתיך על מנת שתתני לי כלי פלוני או בגד פלוני, ועבד אותו כלי או נגנב, אף על פי שנתנה לו 1,000 בדמיו, גם אם שילמה פי 1,000 מערכו, אך לא נתנה את הכלי עצמו, אינו גט, עד שתיתן אותו כלי עצמו, או עד שיבטל התנאי. הלכה כף ד' מי שנתגרשה התנאי וקידשה אחר קודם שהתקיים התנאי, אך עדיין לא נישאה לשני, אם נתקיים התנאי, הרי זו מקודשת, ואם לא נתקיים ובטל הגט, אינה צריכה גט משני, שהרי אין קידושין תופסין בה, שאין קידושין תופסין באשת איש ובכל חייבי הקריטות. אבל אם נישאת ולא נתקיים התנאי ובטל הגט, צריכה גט משני, מדברי חכמים, שלא יאמרו אשת איש יוצא מבעלה בלא גט, כמו שבארנו לעיל בהלכה י' ג'. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר נשים הלכות גירושין בפרק השמיני. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר נשים הלכות גירושין בפרק התשיעי ובו 41 הלכות. הלכה א', המגרשת אשתו לאחר זמן קבוע, הרי זו מגורשת כשיגיע הזמן שקבע, והרי זה דומה לתנאי ואינו תנאי. דומה לתנאי שהיא מתגרשת כשיגיע הזמן שקבע, ואינו תנאי שהמגרש על תנאי הרי גרש. וזה עדיין לא גרש עד שיגיע אותו זמן. לפיכך, המגרש על תנאי צריך לכפול דברו, שאם יתקיים התנאי תהיה מגורשת, ואם לאו לא תהיה מגורשת. וזה אינו צריך לכפול דברו, ולא לשאר משפטי התנאים שבארנו בהלכות אישות, פרק ו' הלכה א' וב'. הלכה ב' כיצד? האומר לאשתו הרי זה גיתיך, ולא תתגרשי בו אלא לאחר 30 יום, אינה מתגרשת בו אלא לאחר 30 יום, ואם מת הבעל או עבד הגט או נשרף בתוך 30 יום, אינה מגורשת. הלכה ג' הלכה וניחתו בצידי רשות הרבים, במקום בצד רשות הרבים, שאין הרבים מהלכים בו, שהוא מקום שהגט נשמר בו, ונגנב או עבד משם לאחר 30 יום, הרי זו מגורשת, הואיל והיה הגט קיים ביום שהיא מתגרשת בו, ויחדה אותו במקום שאינו רשות הרבים, שצידי רשות הרבים אינן כרשות הרבים. הלכה ד' וכן אם תלה גירושין במעשה, דינו כדין מגרש אחר זמן, כיצד? כגון שאמר לאישה הרי זה גיתיך, ולא תתגרשי בו עד שתתני לי 200 זוז, הרי זו מתגרשת אחר שתיתן, ואינו צריך לכפול תנאו ולא לשאר משפטי התנאים שבארנו. שהרי לא גרש על תנאי, אלא עדיין לא גרש זה, אלא תלה גירושין בעשיית כך וכך, ואחר כך תתגרש. הלכה ה', ומה בין המגרש על תנאי לזה שקבע זמן לגירושין, או תליין במעשה? שהמגרש על תנאי, יש שם גירושין, ואינן גמורין עד שיתקיים התנאי. לפיכך, כשיתקיים התנאי, נתגרשה. אם היה הגט קיים, אף על פי שאינו ברשותה. ואינה צריכה לחזור ולתלו או להיותו ברשותה אחר שנתקיים התנאי, שהרי הגיע לידה תחילה בתורת גירושין, ואם ניסית קודם שהתקיים התנאי, לא תצא כמו שבארנו. אבל התולה גירושין בזמן או במעשה, לא הגיע גט לידה בתורת גירושין אלא בתורת פיקדון עד הזמן שקבע או עד שתעשה המעשה. לפיכך, כשיגיע הזמן, צריכה להיות הגט ברשותה או תחזור ותתלנו, או שיהיה במקום שיחדה אותו בו, אף על פי שאינו רשותה, כמו שבארנו, ואחר כך תתגרש בו. ואם ניסית קודם שיגיע הזמן שקבע, או קודם שתעשה המעשה שתלה בו הגירושין, תצא. והוולד ממזר, שעדיין היא אשת איש גמורה, ואין כאן שם גירושין. הלכה וב, הנותן גט ביד אשתו ואמר לה, אם לא תתני לי 200 זוז, אין זה גט, או אין את מגורשת, הרי זה לא גירש כלל, מפני שלא אמר בפירוש שאם תיתן, תהיה מגורשת. ואין כאן גט לא על תנאי ולא תלוי במעשה, שלא יתנה את חלות הגט במעשה כפי שנאמר לעיל בהלכה ד', ומכיוון שלא אמר הרי זה גיתי חורת מגורשת, אין כאן גירושין. וכן כל כיוצא בזה. הלכה ז', הרוצה לגרש על תנאי ויהיה עניין תנאו שלא תתגרש עד זמן פלוני, הרי זה מוציא עניין זה בלשון תנאי, ויתלה התנאי בביאתו בזמן קבוע או בהליכתו, כיצד? כגון שיאמר לה, אם לא באתי מכאן ועד 30 יום, הרי זה גט, ואם באתי בתוך 30 יום, לא יהיה גט, ונותן הגט בידה, או יאמר לה, הרי זה גיתיך מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד 30 יום, או הרי זה גיתיך על מנת שלא אבוא למדינה זו עד 30 יום, שבתנאי מעכשיו אין צריך לכפול תנאו, ואומר על מנת כאומר מעכשיו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ח' יתנה עליה שיהיה גט אם לא בא עד 30 יום למדינה זו, והיה בא בדרך בתוך 30 יום, וחלה או עקבו נער ולא בא עד אחר 30 יום, הרי זה גט, אפילו עומד וצובח הרי נענוס, שאין אונס בגיטים, כלומר אין התנאי מתבטל בגט, גם במקרה שאונס גרם לו שלא יעמוד בתנאי, ואף על פי שגילה דעתו שאין רצונו לגרש. הלכה ט' יתנה עליה שתתגרש כשיעבור מכנגד פניה 30 יום שלא ייפגשו במשך חודש, והיה הולך ובא, הולך ובא, הולך וחוזר ובכל פעם נפגש עמה ולא נתייחד עמה, כשילך וישאה 30 יום שבמהלכם לא ייפגשו כלל, תהיה מגורשת. ואף על פי שהיה הולך ובא בתוך 30 יום, אין חוששים שבא עליה והגט ישן ופסול, הועיל ולא נתייחד עמה, הרי זה גט כשר. במה דברים אמורים? בשיתנה ואמר, הרי היא נאמנת עליי לומר שלא פייסתי אותה, אבל אם לא האמינה, חוששין שמה פייס אותה, כשהיה הולך ובא ומחלה לו, וחזר לה וביטל הגט כשפייסה, ומפני חשש זה יהיה הגט פסול לאחר 30 יום. כלומר, התנאי נועד מלכתחילה לטובת האישה, למנוע מן הבעל מלהיעדר לזמן ארוך, וכאן חוששים שמא ביקש ממנה לוותר לו על התנאי, והסכימה, ומתוך כך ביטל את הגט. אבל אם יתנה שתהיה נאמנת לטעון שלא פייסה, לא יוכל לטעון שביטלו. וכן אומר לאישה הרי זה גיתיך, לאחר 12 חודש, והיה אימה במדינה, חוששים שמא פייס, עד שיאמר נאמנת עליי שלא פייסתי. הלכה י' וכן כל התנאים שהן תלויים ברצונה, ואם רצת ומחלה אותנו בעלה ביטל הגט, חוששים לו שם הפייס, עד שיאמר נאמנת עליי. במה דברים אמורים? במתגרשת מן הנישואין שליבו גס בה, רגיל בה, אבל במתגרשת מן האירוסין, אין חוששים לה שם הפייס. הלכה י' הרי זה גיתיך מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, אין חוששים שם הבא בסתר, שאין דרך בני אדם לבוא בצנאה, ואם תם הזמן שקבע ולא בא, הרי זו מגורשת. מת בתוך 12, אף על פי שאי אפשר שיבוא והרי היא מגורשת, לא תנסה במקום יבם עד אחר 12 חודש, כשיתקיים התנאי. כלומר, אם יש למת אח ואין לו בנים, אסורה אלמנה להינשא לאחרים משום מצוות ייבום, ואילו גרושה מותרת, וזו אינה נידונה כי גרושה, כל עוד לא יתקיים התנאי, אף על פי שברור לחלוטין שיתקיים בתום הזמן שקבע. הלכה י"ב בריא שיתנה שיהיה זה גט אם מת, או חולה שיתנה שיהיה זה גט אם מת מחולי זה, לא אמר כלום, דיבורו חסר תוקף, שמשמע אם מתי לאחר מיתה, ומשמעו מעתה, לפיכך אם אמר אם מתי, הרי זה כאומר לאחר מותי, ואין גט לאחר מיתה. הלכה י' ג' אמר לה הרי זה גיתיך מעכשיו אם מתי, או מהיום אם מתי, כאן ברור שהתכוון שהגט יחול משעת האמירה, הרי זה גט, וכשימות תהיה מגורשת למפרע משעת האמירה. הלכה י' ד' אמר לה הרי זה גיתיך מעכשיו או מהיום לאחר מיטתי, ומת, הרי זו ספק מגורשת, שמאחר שאמר מעכשיו חזר בו, ושמחה דעתו על לאחר מיטה, שאין גט לאחר מיטה. הלכת את וב, הרי זה גיתיך לכשתצא חמה, כשתזרח השמש, שהוא גט התלוי בזמן, שיחול רק כשיגיע הזמן. ומת בלילה, אינו גט. על מנת שתזרח חמה ומת בלילה, הרי זו מגורשת, וכשתזרח חמה יתקיים התנאי. יתנה עליה שאם זרחה חמה יהיה גט, ואם לא זרחה לא יהיה גט, ומת בלילה, אינו גט, שהרי לא נתקיים התנאי עד שמת, ואין גט לאחר מיטה. הלכת את זין, שכיב מרע, חולה מסוכן העומד למות, שכתב גט לאשתו וגרשה, ועמד, עברי, אינו יכול לחזור בו, הגם שנראה שנתכוון לגרשה רק בתנאי שימות. שאין גיתו כמתנתו, שבמתנתו עם עברי הקניין מתבטל, שהרי נעשה רק מחשש שימות. שאם תאמר יחזור בו, יאמרו גיתו לאחר מיטה יגרש, כמו מתנתו שאינה קונה אלא לאחר מיטה. כלומר, אם הדין בגט יהיה שאם יברי יחזור בו כמתנה, יטעו לומר שכשאמר שמגרשה לאחר מיטה, הגט כשר. הלכה י"ז, הרי זה גיתיך מהיום אם מתי מחולי זה, ונפל עליו בית או נשכון נחש או טרפו ארי וכיוצא בזה, ומת, אינו גט, שלא מת מותו החולי אלא מחמת דבר אחר. הלכה י"ח, אמר לה אם לא יעמוד, אם לא עברי מחולי זה, ונפל עליו בית או טרפו ארי, הרי זה ספק מגורשת, שיש להסתפק האם משמעות התנאי שלא יברי מחוליו, או שהמשמעות היא שימות מן החולי, והרי לא מת מותו החולי, אלא מחמת דבר אחר, ולא יתקיים התנאי. הרי זה גיתיך מעכשיו, מהיום, אימתי מחולי זה, ועמד והלך בשוק וחלה ומת, עומדין אותו, מערכין אותו, אם מחמת חולי הראשון מת, הרי זה גט, ואם לאו אינו גט. ואם ניתק מחולי לחולי ולא עמד בשוק, כלומר חלה במחלה אחרת ומת ממנה, הרי זה גט ואינו צריך עומד, אינו צריך הערכה. הלכה יוטט, ובכל אלו התנאים, כל הימים שמנתינת הגט עד שימות והתקיים התנאי, הרי מגורשת לכל דבר, ובלבד שלא יתייחד עמה, שמה יבוא עליה ויבטל את הגט, כמו שבארנו לעיל בפרק ח' בהלכה ב'. הלכה כף, חולה שרצה לגרש אשתו על תנאי כשימות כדי שלא תיפול לפני יבם, שתהיה גרושה ולא אלמנה כדי שלא תזקק ליבום או חליצה מאחיו, ואם עמד לא תהיה מגורשת ורוצה שהגט לא יחול אם יברי, ולא רצה לגרשה מעכשיו כדי שלא תתערף דעתו, שלצדדים רבים גירושין בתנאי מעכשיו חלים מיד עם נתינת הגט, ומחשבות על כך עלולות לשבש את דעתו. כך הוא כותב בגט אחר שכותב התורף, או אומר לה כשנותן לה גט, אם לא מתי לא יהיה גט, ואם מתי יהיה גט, ואם לא מתי לא יהיה גט, כדי שיהיה תנאי כפול, והין קודם ללאו, כלומר אם מתי קודם לאם לא מתי, ולא יפתח פיו תחילה לפורענות, ולפיכך הוא מקדים לומר אם לא מתי, ואם מת, תהיה מגורשת כשימות, והוא כשיגיע גט לידה, קודם איתה. הלכה כף א', בעל שנתן גט לאחר ואמר לו, זכה בגט זה לאשתי, כדי שלא תיפול לפני אבם, ומת הבעל קודם שיגיע גט לידה, הרי זו ספק מגורשת, שרוב אנשים זכות היא להם שלא ייפלו לפני אבם, ולפיכך תהיה ספק מגורשת, אף על פי שלא יגיע גט לידה, הועיל וזכה לה בו אחר. יש מן האחרונים שכתבו שבזמננו שנהגו שלא ליבם, זכות היא לאישה שלא תצטרך חליצה ומגורשת ודאי, ויש שכתבו שרק במקום צורך גדול ועיגון ניתן לפסוק כך. הלכה כף ב', אמר לעדים לאחר 12 חודש כתבו גט ותנו לאשתי, או שאמר להם כתבו ותנו גט לאשתי לאחר 12 חודש, הרי אלו כותבין אחר הזמן שקבע ונותנין לה, ואין אומרים שיתכוון שיכתבו בתוך הזמן ויתנו אחר הזמן. ואם כתבו בתוך הזמן, אף על פי שנתנו לה אחר זמן שאמר, אינו גט. כתבו אחר הזמן שאמר, ומת קודם שינתן לה, אינו גט. ואם לא נודע אם מיטה קדמה לנתינת הגט, או נתינת הגט קדמה למיטה, הרי זו ספק מגורשת. הלכה כף ג' אמר להם כתבו תנו לה אחר השבוע, אחר שנת השמיטה. אין כותבין אלא עד שנה מאחר השבוע, רק שנה של אחר השמיטה ואין לאחרו יותר. אמר להם לאחר השנה, כותבין לאחר חודש משנה שנייה. אמר להם לאחר החודש, כותבין לאחר שבת מחודש שני, ממוצאי שבת הראשונה חלה בחודש הבא. אמר להם לאחר השבת, כותבין מאחר יום השבת עד סוף יום שלישי. אמר להם כתבו ותנו לה קודם השבת, כותבין מיום רביעי ועד סוף יום שישי ונותנין לה. הלכה כף דלת, הרי שאיחרו אחר הזמן שאמר ואחר כך כתבו ונתנו לה, כגון שאמר להם לאחר החודש, וכתבו ונתנו לה לאחר שתי שבתות מחודש שני, ממוצאי השבת השנייה אחלה בחודש הבא, הרי זה פסול. הלכה כפי, נתייחד עמה אחר שאמר להם לכתוב ולחתום וליתן לה, הרי אלו לא יכתבו. וקל וחומר הדברים, אם הגט שניתן לה לידה כשנתייחד עמה, נפסד הגט שם הבעל, קל וחומר לזה שלא נכתב, ואם כתבו ונתנו לה אחר שנתייחד עמה, אינו גט. הלכה כבב, אמר לעשרה כתבו גט לאשתי, אחד כותב על ידי כולם, כולכם כתובו, כותב אחד מהם במעמד כולם. הוליכו גט זה לאשתי, מוליכו אחד מהם על ידי כולם, בעבור כולם. כולכם הוליכו גט זה לאשתי, מוליכו אחד מהם במעמד כולם, בנוכחות כולם. הלכה כף זין, אמר לעשרה, כתבו גט וחיתמו תנו לאשתי, אחד מהם כותב ושניים מהם חותמין. ואחד מהם נותנו לה. ואפילו היה כותב הוא אחד משני העדים שחתמו בו והוא השליח שנתנו לה, הרי זה כשר. אמר להם כולכם חתומו, כולם חותמין. ואם מנען, ספר אותם, בין שמנה כולם, בין שמנה מקצתן, ואמר להם חתומו, הרי זה כאומר כולכם חתומו, שכל מי שנמנה צריך לחתום. ושניים שחותמין בתחילה, הן משום עדים, והשאר משום תנאי. כלומר, לחתימת השאר אין דין עדות על הגט, אלא רק קיום תנאו של הבעל. לפיכך, אם היו השאר פסולין, או חתמו זה היום וזה למחר, אפילו לימים הרבה, הרי זה כשר, ואילו הייתה חתימתם בגדר עדות, היה הגט פסול. מת אחד מהם קודם חתימה, הרי זה גט בטל. היה אחד משניים הראשונים פסול, הרי זה גט פסול, שמא יאמרו, עת פסול כשר בעדות שאר שטרות בעת שיהיו העדים רבים. והדין בשאר שטרות שכולם נחשבים כעדות אחת, אם ישבו כולם יחד לחתום, ואם אחד מהם פסול, השטר בטל. ולא הכשירו בגט שעדיו רבים, אלא מפני שעדי מסירה הם העיקר, בגט הקלו להתיר לחתים פסולים על הגט, משום שעדי המסירה הם העיקר, ועדי החתימה הם רק מתקנת חכמים. הלכה כ"ח, תקנו חכמים שאומר לרבים במעמד רבים לכתוב גט או לחתום, או להוליך גט לאשתו, אם לכתיבה אומר להם כל אחד מכם יכתוב גט לאשתי, כלומר כל אחד מהם קשר לכך, ותקנו זאת כדי שלא ישתמע כאילו מתכוון לכולם. וכן להולכה יאמר, כל אחד מכם יוליך, ואם לחתימה יאמר להם, כל שניים מכם יחתמו בגט זה ותנו לאשתי. הלכה כפתת, ולמה אמרו חכמים, עדי הגט אין חותמין אלא זה בפני זה? גזרה שמה יאמר לרבים, כולכם חתומו. אם תאמר חותמין זה שלא בפני זה, שמה יעידו שניים, ותיטול הגט בידה, ותחשוב שכבר העידו בו, ועדיין לא נתקיים התנאי. כלומר, שמכיוון שלא כל החותמים מצויים שם, יחתמו רק שניים מתוכם, ותחשוב האישה שהוא קשר בכך, הגם שלא נתקיים התנאי. הלכה למד, אמר לי שלושה, שניים מכם יכתבו גט לאשתי ויחתמו ויתנו לה, והיה בהם אב ובנו, והם אינם כשרים לחתום יחדיו על הגט, משום שהם קרובים ופסולים לעדות יחד, בין שחתם האב עם האחר, בין שחתם הבן עם האחר, הרי זה כשר, שהאדם עושה הבן שליח במקום האב. כלומר, אדם ממנה את הבן לשליח גם כאשר אביו מצוי שם, ואין לחשוש שכוונתו הייתה למנות את האב דווקא משום כבודו. הלכה למד א', אמר לי שניים כתבו וחיתמו, ותנו לפלוני שהוליך לאשתי, או תנו לשליח שהוליך לה, אחד מהן כותב, ושניהן חותמין ונותנין לשליח, ואם הוליכו הן בעצמן ונתנו לה, אינו גט, שלא עשה אותם שליח לגירושין. כיצד יעשו אם נתנו לה את הגט בעצמם? יתלו אותו ממנה ויתנו לשליח, וחוזר ונותנו לה בפניהם או בפני אחרים, ורבותיי יראו בגט זה בדבר שאינו נראה, מפני שיבוש שיה בנוסחאות שלהם. נראה כי מדובר בהוראה כדברי הריף, שבמקרה שנתנו לה אלו שכתבו בעצמם ולא באמצעות שליח, הרי היא ספק מגורשת. והשולחן ערוך השמיט הלכה זו. הלכה למד ב' אמר לסופר כתוב לי גט לאשתי, כתבו ונתנו לבעל בלא עדים, בלי שחתמו עדים עליו, ונתלו הבעל ונתנו לשליח ואמר לו, תן גט זה לאשתי בפני עדים, עדי מסירה בלא עדי חתימה. והלך השליח ונתנו לה בפני עדים, הרי זו ספק מגורשת, מפני שאין הוכחה שהגט ניתן על פי הבעל, שאין השליח נאמן להתיר הערבה, אף על פי שהוא עד אחד, אלא מפני כתב העדים שחתמו על הגט, שהן כמי שנחקרה עדותן, עד שיש שם מערער, כמו שביארנו לעיל בפרק ז' הלכה כף ד', ואם היו שם שני עדים שיעידו שגט זה הבעל נתנו לשליח לגרשה בו, הרי זו מגורשת, שיש ראיה שהגט ניתן על פי הבעל. הלכה למד ג', האומר לשליח תן גט זה לאשתי במקום פלוני, ונתנו לה במקום אחר, אינו גט. הרי היא במקום פלוני, ונתנו לה במקום אחר, כשר, מפני שמראה מקום הוא לא. כלומר, הבעל ציין את מקומה כדי לסייע לשליח למצוא אותה, אך לא הקפיד שיתנו לה דווקא שם. אמר לו, אל תיתנהו לה אלא בבית, ונתנו לה בעלייה, בקומה השנייה. אל תיתנהו אלא בימין, ונתנו לה בשמאל. תנהו לה ביום פלוני, ונתנו בתוך הזמן. לפני שהגיע אותו יום שאמר הבעל, אינו גט, אל תיתנהו לה אלא ביום פלוני, ונתנו לה מלפניו או מאחריו, אינו גט, שרי הקפיד על עצמו של יום, וכן כל כיוצא בזה. הלכה למדלת, וכן האישה שמרה לשלוחה, התקבל לי גיטי במקום פלוני, וקיבלו לה במקום אחר, אינו גט. הווה לי גיטי למקום פלוני, והביאו לה במקום אחר, כשר. הלכה למד ה', האומר לשלוחו, הולך גט לאשתי, בין שאמר לו הולך, בין שאמר לו את הולך, וחלה או נאנס, משלחו ביד אחר, ואם אמר לו תול לי ממנה חפץ פלוני ותן לה גט זה, הרי זה לא ישלחו ביד אחר, ואם שילחו ביד אחר, ויצאת האישה לקראת השליח, ונתנה חפץ בתחילה, ואחר כך נתן לה גט, הרי זו מגורשת, כי למרות שלכתחילה לא ישלחו ביד אחר, מכל מקום התקיימה דרישת הבעל ליטול את החפץ ואחר כך לתת את הגט. הלכה למד וב, נתן לה הגט ואחר כך נתן לה חפץ, אפילו מיד השליח הראשון אינו גט, שהרי עבר על דברי הבעל בדבר שסתם בני אדם מקפידים עליו, שהרי הבעל אמר לו, תול החפץ ותן לה, והוא נתן ואחר כך נטל. הלכה למד זין, אמר לו, תן לה הגט ותול ממנה חפץ פלוני, הרי זה לא ישלחנו ביד אחר, שאין רצונו שיהיה פקדונו ביד אחר. ואם שילחו ביד אחר, הרי זה גט, בין שנתנה חפץ תחילה, בין שלא נתנה אלא בסוף, שנתינת הגט לא הותנתה במתן החפץ. הלכה למד ח', נתן הגט לשליח ואמר לו, אל יתנהו לה אלא אתה. ונתנו לאחר ונתנו לה, אינו גט. וכן אם אמר לו, אל תיתנהו לה אתה, אלא תנאו לפלוני והוא יתננו לה. ונתנו לה שליח הראשון, אינו גט, לפי שלא עשהו שליח לגירושין. הלכה למד תת, נתן לו הגט ואמר לו, הולך גט זה לאשתי, אמר לו השליח, איני מכירה. אמר לו הבעל, תנאו לפלוני, הוא מכירה. הרי זה שליח שלא ניתן לגירושין, ואינו נותן הגט אלא לפלוני שאמר הבעל, ואותו פלוני הוא שליח הגירושין, והוא שמוליכו לה או משלחו ביד אחר, אם חלה או נאנס. הלכה מם, נתן הגט לשליח ואמר לו, אל תתנהו לה עד 30 יום, וחלה או נאנס בתוך ה-30, משלחו ביד אחר, שייתן לה אחרי תום 30 יום. שאף על פי שאינו עכשיו שליח לגירושין, הואילו לאחר 30 יום יהיה שליח גירושין, עושה שליח אחר בתוך ה-30. הלכה מם א', אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים? בשלו היה בעלה אימה במדינה, כך שאין חשש שבא בתוך הזמן הזה הוא פייסה וביטל את הגט, או שהייתה מתגרשת מן הירוסין, שאינו רגיל בה ולא חוששים שפייסה. אבל מתגרשת מן הנישואין ובעלה אימה במדינה, חוששים לו שמה פייס, מאחר ואישה את זמן נתינת הגט, חוששים שלא גמר בדעתו לגרשה, ומשאיר לעצמו את האפשרות לפייסה ולבטל את הגט. ואינו עושה שליח בתוך ה-30, אלא אם כן אמר, נאמנת עליי שלא פייסתי, אבל נותן הגט לה לאחר ה-30, השליח הראשון בעצמו, וחוששים לה שמה פייסה, כמו שביארנו לעיל בהלכה ת', עד שיאמר, נאמנת עליי שלא פייסתי. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר נשים לכות גירושין בפרק התשיעי, עדי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה בביאת משיח צדקנו מיד ממש, יחי אדוננו ומורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.